שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ואנחנו יושבים היום עם שחף צלישר, יועץ המשכנתאות של חברת אתיקה פיננסים, לדבר על אסטרטגיה בעולם המשכנתאות. אז קודם כל, אלן שחף, מה שלומך?
מה המצב, חברים? איזה כיף שהגעתם לבת ים.
כיף להיות באולפן רציני, לא כמו ההקלטות מרחוק שאנחנו עושים בדרך כלל.
כן, לשחף יש אולפן רציני בבית, כמו שצריך, במגדל בבת ים. בקרוב גם יהיה אצלנו, שגיא יחליט לחזור לישראל באופן קבוע. ובפרקים האחרונים אנחנו התחלנו לדבר על אסטרטגיה בעולם ההשקעות, בעיקר בצד המימון, ודיברנו על כל מיני כלים מימוניים, שהרבה מהם הם כלים שלא כולם מכירים, שאפשר להשתמש בהם, והרבה פעמים הם שווים הרבה מאוד כסף. ועיקר הדקש, אני חושב, בכל התחום הזה של אסטרטגיה, זה למצוא כיצד אנחנו יכולים להרוויח מהמהלכים הגדולים, הרחבים, ולא להסתכל על הנקודות הקטנות ביותר. נגיד בעולם המשכנתאות, הרבה אנשים מתפקסים על איפה אני מקבל את הריבית שהיא בפרומיל יותר נמוכה ממקום אחר, ושם הם מנסים להרוויח, בעצם להרוויח על הבנק. ואני חושב שהולכת להיות שיחה מאוד מעניינת על הנושא הזה.
כן, אנחנו ניגע בדברים שאנשים בדרך כלל לא מדברים עליהם בעולם ההשקעות, וספציפית בנושא של משכנתאות, כי כל השיחה הזו היא הולכת להיות מפרספקטיבה של משקיע, מפרספקטיבה של בעניין שמנסה למקסם את ההון שלו. ובמשקיע אני לא מתכוון לבן אדם שקונה עכשיו דירה שנייה, שלישית, רביעית, אלא גם לבן אדם שקונה את הדירה הראשונה. בעצם לא להסתכל רק על איפה אנחנו חוסכים, אלא גם איפה אנחנו מרוויחים, ולאזן את הדברים בעצם בתכנון משכנתה.
אוקיי, מעולה. אז שחף, בוא נתחיל באמת במה הם לדעתך הטעויות האסטרטגיות הכי גדולות שאנשים טועים בהם כשהם באים לקחת משכנתה.
אני חושב שהטעות הראשונה שאנשים עושים זה קודם כל שהם לא לוקחים 75% מימון. עכשיו בעצם אנשים פספסים את העניין שהיום הלוואת משכנתה היא נקודת הזמן שבה לוקחים בעצם משכנתה, זה הנקודה היחידה שבה אפשר לקבל הלוואה מאוד גדולה, לא של 50,000 שקל לקנות איזה רכב יד שנייה, הלוואה לקנות בית בריבית שהיא הכי זולה מכיוון שיש לנו פה בטוחה שנקראת הנכס והלווים שישלמו את ההלוואה, ובפריסה ארוכה ביותר. זאת אומרת אפשר לפרוס היום בבנקים עד 30 שנה, בקופים חוץ בנקאים גם עד 40 שנה, ובשום מקום אחר, בשום סיטואציה אחרת, בשום זמן אחר, לא נוכל לקבל משכנתה כזו זולה בפריסה כל כך ארוכה. זו הטעות הראשונה. הטעות השנייה זה שאנשים לוקחים החזר גבוה מדי. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון, זה באמת תלוי בתלוי סיטואציה, אבל הרבה אנשים חושבים שאם הם ישלמו מהר, 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 מהר את המשכנתה, זה יחסוך להם הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, מה זה הרבה מאוד כסף? זה באמת יכול לחסוך, נגיד על משכנתה של מיליון שקל, זה יכול לחסוך לכם את ה-100, 150, 200 אלף שקל ריביות, אבל רק עוד 30 שנה כשאתם תגיעו לקו הסיום של המשכנתה הזו. כל עוד אתם תבדו אותה בדרך, זאת אומרת אחרי שנה, שנתיים, 3, 4, 5, 6, 10 שנים, אתם תחסכו איזה סכום מסוים, אתם תחסכו, אבל לא את ה-100, 200 אלף שקל שדמיין, אתם תחסכו 5,000 שקל ריבית אפקטיבית, 10,000 שקל, אולי 15,000 שקל, אבל לא את הסכומים הגרנדיוזיים שאתם רואים בהמון טבלאות באינטרנט.
כן, אם אני יכול להוסיף על העניין הזה, אני חושב שהרבה אנשים מסתכלים על המשכנתה בפרספקטיבה של אני במאבק מול הבנק. אז ככל שהבנק מרוויח יותר כסף, סימן שאני מרוויח פחות, וזה נכון בהסתכלות מאוד מאוד מצומצמת, שלא מסתכלת על אלטרנטיבות ההשקעה שלי. גיא, איך ההסתכלות על אלטרנטיבות ההשקעה משנה את בכלל את כל הכיוון של ההסתכלות על כמה ריבית אני אשלם על המשכנתה, על החשיבות של גובה הריבית ותקופת ההלוואה.
כן. כשאנשים מסתכלים במחשבוני משכנתה ורואים שבתמהיל הזה הם ישלמו סך הכל 600,000 שקל של ריבית, בתמהיל אחר הם ישלמו סך הכל מיליון שקל של ריבית, אז הם אומרים, בתמהיל הזה אני חוסך פה 400,000 שקל של ריבית. אבל ברגע שאתה לוקח בחשבון שבתמהיל שבו אתה משלם יותר ריבית, הכסף שלקחת כמשכנתה נשאר אצלך ביד יותר זמן, ובזמן שהוא נשאר אצלך אתה משקיע אותו, אתה לא שם אותו בעובר ושב, אלא אתה משקיע אותו במניות, בעוד דירות, בעוד השקעות, אז הוא מרוויח ריבית, ועל המשכנתה אנחנו משלמים ריבית ממוצעת של, תלוי בתקופה, זה היה אזור ה-2-3%, היום אנחנו במשכנתאות באזור ממוצע של 5%, וכשאלטרנטיבת ההשקעה שלך עושה 10% נגיד, או 8% בשנה, אז אתה מרוויח, נכון, שילמת לבנק עכשיו עוד 400,000 שקל, אבל בזמן ששילמת לבנק עוד 400,000 שקל, הכסף שלך הרוויח 800, אז הרווחת 800, שילמת חזר לבנק 400. אני באופן כללי במשכנתאות רוצה לשלם לבנק כמה שיותר כסף בריבית בסך הכל, כי אני יודע שזה משאיר את הכסף אצלי בידיים לעבוד בעוד השקעות בזמן הזה.
אז אתה רוצה בעצם שהתשלום החודשי שלך למשכנתא יהיה כמה שיותר נמוך, גם אם המשמעות של זה היא שהמשכנתא שלך התייקרה במאות אלפי שקלים. הרבה פעמים אנשים מגיעים ליועץ משכנתאות, והוא אומר להם אמירה כזאת, תשמעו, תעשו דרכי משכנתה, אתם קיבלתם איזושהי הצעה מהבנק, תעשו דרכי משכנתה ואני אחסוך לכם 300 אלף שקל על המשכנתה. שחף, מה בפועל קורה כשהוא חוסך לנו את אותם 300 אלף שקלים?
בפועל, העקומה, הרי רגע נחזור אחורה, איך בכלל ריבית עובדת? יותר נכון, איך לוח שפיצר עובד? לוח שפיצר בעצם הוא לוח שבו יש לכם את, בעצם את קרן ההלוואה, לקחתם מיליון שקל, אתם, ואתם משלמים 5,000 שקל, חלק מההלוואה הולך לקרן וחלק מהריבית. עכשיו, הריבית מחושבת, אני קצת עושה, אני מקדם את ההסבר כדי שזה יהיה קצת יותר פשוט, אתם משלמים את הריבית על החוב שלכם. וכמו שאנחנו מבינים, לא משנה אם שלם 5,000 או 5,700, החוב בשנים הראשונות יורד מאוד 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 לאט. אז גם ככה הריבית האפקטיבית שנשלם בשנים הראשונות, היא לא, הפערים בין אם נשלם 5,000 או 5,700, זה לא כל כך מהותי. זה כן מהותי כשבאמת הקרן יורדת, כי בהלוואה של 5,700, אחרי 15 שנה זה ברור שישאר הרבה פחות קרן, זאת אומרת חוב לבנק, מאשר הלוואה שהחזרנו בה הרבה פחות כסף. ככל שאני אחזיר יותר כסף, במילים פשוטות, ככל שאני אחזיר יותר כסף אני באמת יחסוך, אבל החיסכון יגיע הרבה יותר מאוחר, כי החוב בשנים הראשונות יורד הרבה יותר לאט. לא משנה אם שלם 5,000 או 5,700 או 800.
يعني ولا يتفرط لاما لاما بنت الخوف يورد يوتر لات بهتخله كني يقول لي شذا ماشو شلو انتويتيفي لربما من الناس اللي خلصين لعالم الميمون
اما اني مشلم 5000 شيكل بخدش ام ربيوت של اليوم نجد اذ على مليون شيكل كني راش 3000 شيكل يولخ لريبيت و2000 شيكل يولخ لكرن خلق مع الهواوت صمودات مداد وخلق صمودات برايم لو نكنس للدورين هاله אבל بفوال الخوف تخلص يورد كل خدش ب2000 شيكل אוקיי, סך הכל 2,000 שקל, ולא בכל ה-5,000 שקל שאנחנו משלמים.
כן, בעצם הלוח שפיצר הוא בא ומנסה לייצר לנו החזר חודשי שהוא קבוע לכל חיי המשכנתה. עכשיו, אם היינו משלמים לפי קרן שווה, לפי החלופה שאף אחד כמעט לא לוקח אותה, אבל אם היינו משלמים לפי קרן שווה, ההחזר החודשי שלנו היה מאוד משתנה לאורך חיי המשכנתה. היינו מתחילים מהחזר חודשי שהוא מאוד גבוה, ובסוף הוא היה מאוד נמוך, ולוח השפיצר הוא בא לשחק עם זה, והוא נותן לנו בהתחלה את ההחזר החודשי הנמוך יותר, הוא מאזן אותו כלפי מטה. בהמשך הוא נותן לנו החזר הרבה יותר גבוה, ובגלל זה בסוף נוצר לנו מצב שבהתחלה אנחנו משלמים בעיקר את הריבית, בהמשך רק את הקרן, נכון?
נכון. בקרן שווה, הקרן היא בעצם קבועה. נגיד אם בחרתי ב-5,000 שקל, אז אני אשלם 5,000 שקל החזר ראשון, אז אני אשלם נגיד 2,000 שקל קרן, 3,000 שקל ריבית, ולאט לאט ההחזר החודשי שלי יורד. 5,000, חודש אחר כך 4,994, לאט 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 ההחזר יורד משמעותית, אבל הקרן, החוב, העניין של הקרן, שזה מה שיורד מהחוב, זה נשאר קבוע.
כן, אז רק אני אדגיש את הנקודה, דיברנו על זה שהחזרים גבוהים, הם, כן, הם חוסכים לנו בריבית, אבל הם גם חוסכים לנו בכמות הכסף שנשארת לנו בצד להשקעות נוספות, ולמעשה פוגעים לנו בחלופת ההשקעה, ולכן אנחנו רוצים ככלל, בראייה של משקיעים, בראייה אסטרטגית, החזר חודשי שהוא כמה שיותר נמוך. אני אקח את זה לקיצון, אם הייתי יכול, לא הייתי מחזיר בכלל את המשכנתא. כלומר, הייתי לוקח את הכל בבלון, אם הבנק נותן לי, ל-30 שנה, ואז כל ההון העצמי שלי יכול לעבוד במקומות אחרים, כל ההון שאני חוסך לאורך השנים יכול לעבוד במקומות אחרים, ובסוף הייתי מחזיר את המשכנתא עם מחירת הדירה.
כן, אני כן חושב שיש איזשהו מקום של איזון שנכון לעשות, כי הרבה פעמים הבנקים מתמחרים לנו את הריביות בצורה משמעותית יותר זולה, כשטווחי הזמן הם יותר קצרים, ויש מקומות שראינו בעיניים שלמרות שאנחנו מעדיפים את הפריסה הארוכה של ה-360 חודש, של ה-30 שנה, הרבה פעמים הפער בריבית, נגיד על הקלץ, שאנחנו נקבל בין 25 שנה ל-30 שנה, הוא כל כך גדול שאנחנו נעדיף באמת לקחת את התקופה היותר קצרה למשכנתא, לא בצורה דרמטית, אבל כן תקופה שיותר קצרה, כי שם אנחנו נראה שהפער הוא לא משתלם. בשביל לקבל את המשכנתא לעוד 5 שנים, הפער בריביות הוא לא משתלם עבורנו. עכשיו, אחד מהדברים שעולים הרבה בסביבת ריבית שאנחנו נמצאים בה היום, הוא העניין של כנס הפיראון המוקדם. הרבה אנשים חוששים לקחת משכנתא כיום, כי הם אומרים לעצמם, אם אנחנו נמכור את הנכס או נסגור את המשכנתא מכל סיבה שהיא בשנים הקרובות, והריבית תהיה יותר זולה בעת פיראון המשכנתא, אנחנו נמצא את עצמנו משלמים את אותו כנס פיראון מוקדם. שחף, אני אשמח שתסביר לנו קודם כל מה זה הכנס הזה, איך הוא מחושב ולמה הוא קיים.
אחלה שאלה, שאלה מעולה. שאלה בעיקר שמעניינת אותנו בפן של משקיעים שהם קצרי טווח. זאת אומרת, אנשים נגיד שקונים דירה ויודעים מראש שהם יבדו את המשכנתא תוך שנתיים, שלוש, חמש שנים, הם בעצם האנשים שהם הכי חשופים לכנס משכנתא. כנס משכנתא בעצם אומר, אני סגרתי עם הבנק בחוזה הלוואה, חוזה שאתם חותמים עליו בבנק, סגרנו חוזה הלוואה. בחוזה הלוואה הזה יש מסלולים שאני יכול לבדות אותם מתי שאני רק רוצה, נגיד כל חודש, כמו מסלול הפריים, ללא כנס. בגלל שהריבית משתנה כל חודש, הבנק אף פעם לא חשוף להפסדים, אז הוא אומר, אוקיי, אני אתגמל את אותם לקוחות בריבית טובה יותר, כי הם תמיד יכולים לבדות, ואני תמיד יכול לעלות להם או להוריד להם את הריבית, לפי הריבית הממוצעת, ריבית הפריים במשק, סליחה. וככל שבעצם הסיכון לבנק גדל, שאם הריבית תרד, אז הוא ייפגע מזה, הוא מעלה את הפרמיה שלו. לכן תמיד מסלולים קבועים, כמעט תמיד, הם יהיו היקרים ביותר. כי הפרמיית הסיכון שאם עלות הגיוס של הבנק עולה, נופלת על הבנק, כי הוא סגר איתכם בחוזה הלוואה, משכנתה בריבית קבועה ל-30 שנה. כאן בעצם נוצר הפתח לכנס משכנתה. בעצם מה שקורה, הבנק, כשאתה בא לפרוע את המשכנתה, או כי מכרת את הבית, או כי אתה רוצה לעשות מחזור משכנתה, הבנק בא ואומר, אוקיי, היום הוא לקח לפני ב-2015, הוא לקח בריבית של 5%, אוקיי? ריבית קבועה לא צמודה ב-5%. היום הריבית במשק, אם הוא פודה אותה, אני מוכר את הריבית ב-4%. מה זה אומר? שהבנק הפסיד אחוז עכשיו 30 שנה קדימה. נגיד ונשאר 25 שנה, אז הוא מפסיד 25 שנה קדימה. אז הבנק אומר, רגע, אני לא מוכן להפסיד את הכסף הזה, מה, הוא התחייב לי ל-30 שנה? מה, הבנק לא פרייר של אף אחד, הוא רוצה את הרווח שלו. אז הבנק, כביכול, מי שמכיר את המונח איוון, הבנק מאבן את הריבית להיום, כמה היום הוא ירוויח על הנזק שנוצר לו בעתיד. בעצם הבנק לוקח את פער הריביות, נגיד פער הריביות יהיה אחוז, כפול יתרת החוב שלי, נגיד 300,000 שקל, כפול יתרת השנים. עושים זה, כפול זה, כפול זה, מגיע מספר, זה יכול להיות 20,000, וזה יכול להיות 200,000. אגב, אני אתן איזה טיפ קטן, מי שלוקח היום ריביות קבועות, שישים לב טוב טוב למה יקרה אם הריבית במשק תרד, מה יקרה במשכנתא שלו, כי בדרך כלל כשהריבית יורדת, השוק נהיה חם ורוצים להחליף דירה. זה קורה המון, תסתכלו על ההיסטוריה. ואז בנקודה הזאת הוא יוכל להינזק, ואולי אפילו ברמה שהוא לא ימכור את הבית, לא יהיה מוכן לספוג את הכנס. על הכנס שנוצר, של כמה עשרות אלפי שקלים, בעצם יש הנחה. ההנחה תלויה בעצם בזמן שאתם מחזיקים את המשכנתא. ככל שתחזיקו את המשכנתא יותר זמן, הבנק יהיה יותר נחמד אליכם, ובעצם ייתן לכם הטבה. זה בדרך כלל ההטבה מגיעה יד 30-40%, תלוי אם שילבתם במשכנתא הלוואת זכאות, שעל זה תכף נדבר. אז נגיד אם הכנס היה 100,000 שקל, קיבלתם הנחה של 40%, הכנס הצטמצם ל-60,000 שקלים.
כן, אני רוצה רק להתייחס פה לכמה נקודות לפני שניכנס להלוואת זכאות. קוראים לזה כנס פירעון מוקדם, יותר נכון לקרוא לזה באמת עמלת היוון. לא מדובר פה על כנס במובן של להעניש. אף אחד פה לא בא להעניש אף אחד על זה שאתם פורעים את המשכנתא מוקדם. מדובר פה בעצם על פיצוי בעבור הבנק, על הנזק הכלכלי שנגרם לו מזה שחלופת ההשקעה שלו היום היא פחות אטרקטיבית, כי הריבית ירדה. הבנק לא יכול לקחת את הכסף שאתם שילמתם לו 5% עליו ולעשות עליו 5% במקום אחר. הוא יכול לעשות רק 4%, ולכן אנחנו צריכים לבוא פה ולפצות את הבנק. ואנשים נורא מתמרמרים על זה, אבל יש בזה משהו שהוא הוגן בסוף. יש פה שני צדדים מסחריים, ואתה בא פה לפצות צד שפגעת בו מבחינה כלכלית. עכשיו, פעם העמלה הזו לא הייתה קיימת, והיא נכנסה לתוקף בעקבות לחץ של הבנקים על בנק ישראל, וזו נוסחה, ציינת איך הנוסחה מחושבת, היא מוכתבת מלמעלה. כלומר, לבנקים אין משחקים באיך לחשב נכון, אותה, נכון? נכון. עכשיו, הבנו שהכנס פירעון מוקדם הזה הוא לא באמת כנס, אלא הוא איזשהו פיצוי בעבור הבנק. מה שאני חושב שאנשים לא מבינים הרבה פעמים, זה שהפיצוי הזה הוא פיצוי מאוד מאוד גדול. כלומר, אנשים אומרים, אוקיי, אני ממחזר משכנתה, יש לי עמלת פירעון מוקדם, או שאני מוכר דירה ואני סוגר את המשכנתא ויש לי את העמלת פירעון מוקדם הזאת. אבל בוא נגיד במקרה של מחזור, אנשים חושבים שטוב, אם אני ממחזר, אז אני מוריד את הריביות, אני עכשיו מוריד בצורה משמעותית את כמה שאני אשלם לבנק לאורך השנים, וזה משתלם לי. למרות שאני משלם עכשיו את כמה עשרות אלפי שקלים, זה משתלם לי, אני אפגוש את הרווח בהמשך הדרך. ולי באופן אישי לא כל כך ברור איפה זה משתלם, כי בנוסחה שאתה הסברת של איך עמלת הפירעון המוקדם מחושבת, אמרת שלוקחים פה את הפער בין הריביות, בין הריבית שאני קיבלתי לבין הריבית הממוצעת במשק על אותו המסלול, מכפילים אותו במספר השנים ומכפילים אותו בסכום המשכנתא, אחרי זה יש איזושהי הנחה. אם אני מחכה רגע עם ההנחה הנחמדה שהבנק נותן לי בסוף, אני רואה פה שאני בעצם משלם את כל הרווח הפוטנציאלי שהבנק היה מרוויח ב-day one, ביום ההתחלתי. איפה אני מרוויח פה? אני פשוט נותן לבנק את כל הרווח שלו בהתחלה, ההפך, זה פחות רווחי לי.
שאלה טובה, אני אענה עליה נורא פשוט. משכנתה אין רק ריבית קבועה, יש עוד מסלולים. במסלולים האחרים אתה מקבל הטבה הרבה יותר גבוהה. ברגע שאתה מוריד את הריבית, אתה אוטומטית, אני רוצה להראות ללקוח חיסכון, נגיד, אני יכול לצמצם את התקופה כדי להגיע לאותו החזר חודשי שיש היום. הרי אם הורדתי את הריבית, אוטומטית ההחזר ירד. אז אני אקצר את הכמה שנים האלה אקסטרה, והכמה שנים אקסטרה, פלוס הריבית הזולה, ופלוס אם אני צריך משנה מסלולים, אני פה כבר חוסך איזה סכום. הבעיה זה מתי מגיע הסכום הזה שנחסך, זה רק בסוף התקופה.
כן, זה רק בסוף התקופה, ובזמן הזה אין לנו את בעצם חלופת ההשקעה שעובדת בשבילנו, וזה לא פשוט לחשב את הנקודת איזון הזאת, של מתי באמת כדאי למחזר. אני לא נתקלתי באופן אישי, אני לא נתקלתי באופן אישי במצבים שאני ראיתי מחזור, שאמרתי וואלה זה היה שווה את הכסף.
כן, וזה באמת משהו חשוב, כי הרבה אנשים, אני אפילו שתף על עצמי, למה להגיד על הרבה אנשים? בתקופה שהריביות ירדו ב-2019-2020, אני חשבתי לעצמי, טוב, זו תקופה מעולה למחזר את המשכנתא שלי, אני אוכל להוריד לעצמי את העלויות, ואני שילמתי כנס פירעון מוקדם שהיה מאוד גדול. ואמרתי עצמי, טוב, זה משתלם, אני משלם פה כנס, לא הבנתי איך הכנס הזה מחושב, לא הבנתי שבפועל אני משלם לבנק כמעט את כל הריבית שחסכתי במרכאות, ושהמחזור הזה בכלל לא באמת היה משתלם עבורי, כי אנשים מטבעם מסתכלים פשוט על השורה התחתונה, מה הריבית שאני משלם על המשכנתא בזמן נתון, בלי להסתכל על ההשלכות הכוללות של ההלוואה, וזו נקודה שהיא מאוד חשובה לגבי הפירעון מוקדם. גם אני לא נתקלתי בסיטואציה שזה המובהק, שיש כדאיות לפרוע את המשכנתא ולשלם את אותו כנס. אז באמת גיא, עברת עכשיו על הנוסחה שהבנקים משתמשים בה לחישוב של עמלת הפירעון מוקדם. העמלה הזאת יכולה להיות מאוד יקרה, ואני חושב שנכון להמחיש אותה. אז שחף, בוא נגיד במצב תיאורטי, כיום בן אדם שבא לקחת קלץ, בואו נגיד שהוא לוקח את הקלץ ל-30 שנה, באזור ה-6% ריבית, אני חושב שזה גם פחות או יותר המספר כיום. ובואו נגיד שכעבור שנה הוא רוצה לסגור את המשכנתא הזאת מכל סיבה שהיא, וכעבור שנה באמת הריביות ירדו בצורה דרמטית, וחזרנו לסביבת הריבית שראינו לפני שנה, שנה שעברה בעצם, של קלץ ל-30 שנה באזור ה-3%. בעצם הייתה פה ירידה של 3% בריבית, ומן הסתם זה ירידה של 3% ברווחיות של הבנק. כמה זה יעלה לי בכנס הפירעון מוקדם, בהנחה שלקחתי הלוואה של מיליון שקלים?
אז בואו נגיד שבאמת לקחנו מיליון שקל, קבועה לא צמודה. אגב, הבנקים מציעים את זה היום, אין בעיה לקבל את זה. זה גם מוצא בסל המוצע כשנקבל אישור עקרוני. ניקח מיליון שקל, ונגיד פרענו אותם אחרי 5 שנים. הריבית ירדה, שמענו בחדשות שהריבית עכשיו ממש ממש זולה, שווה למחזר, והחלטנו ללכת על זה, אנחנו ממחזרים את המשכנתא. מה שהבנק יבוא, הבנק הנחמד, יבוא, וזה חקוק בחוקי בנק ישראל, לא המצאנו שום דבר. ניקח את המיליון שקל האלה, נכפיל אותם ב-25 שנה, ונכפיל אותם בפער ריביות, נגיד שהריבית ירדה מ6% ל-3%, נכפיל כפול 3%. נגיע למספר 6 ספרתי של 750 אלף שקל. אם עברו 5 שנים נקבל 30% הנחה על הסכום הזה, נגיע ל-525 אלף שקל. ואם למזלנו יועץ המשכנתאות המליץ לנו לקחת הלוואת זכאות ככה בנוסף, אז הכנס יצטמצם ל-450 אלף שקל בלבד.
במקרה הכי טוב, במקרה הכי טוב בסיטואציה כזאת, הכנס שלנו הוא כמעט 500,000 שקלים על פעולה כזאת. כאילו להבין כמה שזה דרמטי.
נראה בדימון.
מצאת את העסקה הכי טובה בעולם, אבל עשית טעות פיננסית של סגירת הלוואה, כשההלוואה הייתה כל כך הרבה ממנה היה בקלץ, כשהריבית ירדה, אתה מוצא את עצמך בבעיה פיננסית עצומה.
כן, אז קודם כל הטעות היא לקחת כל כך הרבה קלץ, כשיש סכנה שהריביות ירדו.
אנשים עושים את זה כל הזמן. אנשים לוקחים משכנתאות של 2-2.5 מיליון שקלים, ששליש מתוכם או חצי מתוכם בקלץ, כל הזמן, כי הרבה אנשים גם מאוד חוששים מתרחיש של עליית ריבית בשנים הקרובות.
כן, אז קודם כל שחף, לעניין ההגנה, בן אדם פה שרוצה איכשהו להתגונן מפני הכנס פירעון מוקדם, מה האפשרויות פעולה שלו? האם יש לו איך להתגונן? ונניח שהוא כבר עשה את הטעות והוא עומד בפני כנס פירעון מוקדם, אולי בכלל לא כדאי לו למכור, אולי כדאי לו להמשיך להחזיק את הדירה. מה אתה חושב?
יפה, שאלה מעולה. אם כבר נגיד וחתמתם ואתם שומעים את הפודקאסט הזה ואתם לא יודעים מה לעשות כי נלחצתם, אז יש כמה אופציות שאפשר לעשות. אחת זה קודם כל לחכות למדרגה של 5 שנים, זאת אומרת שיעברו 5 שנים מרגע שלקחתם את המשכנתא, ושם יש לנו את ההנחה הגדולה ביותר על הכנס. והדבר השני, שזה טריק שלא הרבה יודעים אותו, או חשבו עליו, זה ברגע שאתם מוכרים את הבית, תגררו את אותו חלק עם הכנס, תגררו אותו לפיקדון, ותמתינו שהריבית תעלה. הרי אחרי כל ירידה גדולה, גם תבוא איזו עלייה מסוימת. תחכו שהריבית לאט לאט תעלה, ואז תפרעו ברגע שהריבית עולה, ככה הכנס שלכם יצטמצם משמעותית.
כן. נכון, ואם אנחנו מגיעים למהלך הזה מלכתחילה, אנחנו עכשיו באים לקחת משכנתא, ואנחנו חוששים מצד אחד ממצב שהריבית תרד ונדפק ויהיה לנו את הכנס העצום הזה אם נרצה למחזר, או גם אם לא נמחזר, נשלם ריביות שהן גבוהות. מצד שני, אנחנו גם חוששים מתרחיש שהריבית תמשיך לעלות, ואנחנו לא ננעל לעצמנו, היום קלץ ב6%, יכול להישמע אולי יקר להרבה אנשים, אבל בסביבה של אינפלציה גבוהה וריביות גבוהות, הרבה אנשים יכולים להגיד ש6% זה לא יקר בכלל, ואנשים גם רוצים ליהנות גם מההגנה הזאת, גם מהתרחיש הזה. איזה מסלול אדם יכול לקחת בשביל ליהנות משני התרחישים, או לפחות להיפגע כמה שפחות. בסדר, הרי כשהריבית זולה, קל. הריבית זולה, כך קלץ, אין שאלות, נכון? ריבית זולה, לוקחים קלץ.
כל מה שאתה עושה זה יהיה בסדר.
נכון, אבל לוקחים קלץ. כאילו, כתפיסה, הריבית היא מצחיקה, לוקחים קלץ.
נכון.
כשהריבית מאוד מאוד גבוהה, זה הופך להיות יותר מסובך. עכשיו אני חושב שאנחנו באיזה נקודת אמצע, הריבית לא זולה, אבל היא גם לא יקרה. היא איפשהו באמצע, ואנחנו באיזושהי נקודה מורכבת, ועכשיו בן אדם רוצה לקחת משכנתה, אז איך אתה ממליץ לו באמת על איזה מסלולים ללכת שמתאימים לתקופה שאנחנו נמצאים בה כיום?
הבנתי. אז אם אנחנו נדבר על איך אנחנו בעצם עדיין נהנים ממצב שהריבית במשק ממשיכה לעלות, אבל ההחזר שלנו לא עולה, לא קופץ במאות שקלים ואלפי שקלים, כמו שאנחנו שומעים בעיתונות, ועדיין אנחנו נמנעים מכנס משכנתה, כשאשר נרצה לפרוע, נמנעים כמה שניתן. בעצם הפתרון הוא לקחת מסלולים שהם משתנים עם תחנות יציאה, אבל תחנות יציאה רחוקות. הרי מה זה ריבית פריים? ריבית פריים זה בעצם משתנה עם תחנת יציאה כל חודש. יש לנו אלטרנטיבות לדבר הזה. יש לנו מסלול שנקרא מקם, מלווה קצר מועד, שהוא משתנה אחת לשנה, שלדעתי עדיין קצר מדי ועדיין מסוכן מדי. ויש לנו עוד שני מסלולים שהם יכולים לענות על הפתרון הזה, שהם מצד אחד עם ריבית זולה יותר מריבית הפריים, במסלול אחד מהם, ומצד שני אני יכול לפרוע אותם אחת ל-X זמן. המסלולים האלה קוראים משתנה צמודה למדד ומשתנה לא צמודה למדד. היום אם ניקח, אנחנו פה מצלמים את זה בחודש נובמבר 2022, אנחנו ניקח משתנה צמודה למדד, היא תהיה באזור הריבית של 2.5%, 2.3, 2.7, תלוי בבנק, תלוי בעוגן, לא חשוב. זה עדיין יותר זול מריבית הפריים שעוד צפויה לעלות ולנשוק ל-5%. כבר חתכנו פה 2.5%, אמנם יש לנו את האינפלציה, אבל אנחנו גם התחלנו בהחזר נמוך יותר, וגם מנענו את העלייה המטורפת בהחזר החודשי, במידה ויהיו לי עוד עליות של ריבית הפריים. זה אחד. והדבר השני, זה שבעצם יש לי פה תחנת יציאה כל 2.5, כל 5 שנים, שיכול לבוא לעשות קאט למסלול הזה, ולשנות מסלול. נגיד אם עדיין יש אינפלציה, ומשום מה נגיד בנק ישראל מחליט להוריד את הריביות, אני יכול למחזר לריבית הפריים, וליהנות מהלוואה זולה יותר.
כן, מה שאני שומע ממך, שזה באמת דבר שהוא מאוד חשוב, זה ההבנה שבכלל, תכנון פיננסי, משכנתאות, הלוואות, כל תחום המימון, הם תחומים מאוד מאוד דינמיים. הם משתנים כל הזמן, לא רק בהתאם להחלטות של בנק ישראל, גם בהתאם לדברים שקורים בסביבה המקרו-כלכלית הרחבה, גם בהתאם לרגולציות שבנק ישראל יכול להטיל על הבנקים המסחרים, ובאיזשהו מקום, אדם שלוקח הלוואה, מצד אחד הוא כן צריך להיות בגישה של שגר ושכח. לקחתי הלוואה, לקחתי משכנתה ל-10, 15, 30 שנה, וזאת ההלוואה שאני רץ איתה. מצד שני, ופה אני חושב שהחשיבות של אנשי מקצוע נכנסת לתמונה, היא שאני רוצה לדעת שאיש המקצוע שלי, במקרה שלנו, יועץ המשכנתאות, מתקשר אליי כשהסביבה משתנה. אם אני לקחתי משכנתה בסביבת ריבית של, בוא נגיד, 5%, וכעבור שנתיים או חודשיים, משהו השתנה, הרגולציה השתנתה, הוא שולח לי אימייל, הוא מתקשר אליי ואומר לי, נדיב, תשמע, יכול להיות ששווה לך לעשות איזשהו שינוי בתמהיל, בתוכנית ההשקעה שלך, כי א', ב', ג' השתנה, וכשמבינים, כשעולם המימון הוא עולם מאוד דינמי, אנחנו מפסיקים להסתכל על המשכנתה שאנחנו לוקחים היום כאיזושהי חתונה קתולית, שאיתה אנחנו רצים עד הסוף, ומבינים, אנחנו אולי, ואפילו כנראה, הולכים לשחק עם המשכנתה הזאת לאורך השנים, כשדברים השתנו, במיוחד כשלקחנו את המשכנתה בסביבת ריבית ואינפלציה גבוהה, וכשאנחנו באים לתוך הסיפור הזה עם ההבנה המקדימה הזאת, אנחנו גם נוכל לתכנן את המשכנתה שלנו בצורה שהיא הרבה יותר חכמה.
נכון, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
עכשיו שחף, הרבה מהאנשים שמאזינים לפודקאסט הם אנשים צעירים בגילי ה-30, 40, הרבה פעמים משפחות, ואני רוצה שבאמת תדבר קצת על מסלול הזכאות במשכנתה, שהרבה אנשים לא מכירים אותו למרות שהם זכאים אליו, מה המשמעות שלו וכיצד משתמשים בו.
אני אגע גם בזה, ועוד איזה דבר שחורה לי לאחרונה עם המשכנתאות, שאנשים לא לוקחים את זה מכל מיני סיבות. קודם כל, הלוואת זכאות, זו בעצם הלוואה שהיא מסובסדת על ידי משרד השיכון והבינוי בישראל, ומוזרמת על ידי הבנקים למשכנתאות. מדובר על הלוואה שהיא קבועה צמודה למדד, כמו משתנה צמודה למדד שדיברנו קודם, אבל בניגוד למשתנה צמודה שיש לה תחנת יציאה כל כמה שנים, פה הריבית היא קבועה ויכולה להיות גם ל-30 שנה, כל בסדר. ההלוואה הזאת, היתרון העיקרי בה, בדרך כלל מדובר על 80 עד 150 אלף שקל, ובעצם היתרון של ההלוואה הזאת זה שאין בעצם כנס על המסלול הזה. אין כנס בכלל, אפילו שזה מסלול קבוע, ודיברנו על כנסות קודם, על המסלול הזה ספציפית אין כנס. איך בעצם הבנק, איך בעצם, סליחה, משרד השיכון בא ובוחן כמה מגיע לכם, הוא לוקח את התאריך שבו התחתנתם, סלש, התגרשתם, מחבר את זה עם מספר האחים מכל צד, כמה שנים שרתתם בצבא, ובעצם יוצא לו איזה תחשיב מסוים, וכמה ילדים יש לכם. הוא מחבר את המספרים, לכל דבר יש נקודות זיכוי, מגיעים לנקודות זיכוי מסוימות, והנקודות האלה מתורגמות לסכום מסוים. נגיד 86,000 שקלים. אני משלב את ה-86,000 שקלים האלה, וזה יכול להחליף לי את אחד מהמסלולים הקבועים שלי.
אוקיי, אז בעצם ככה באמת זוגות יכולים ליהנות גם מהמסלול הקבוע, שנותן להם איזשהו ביטחון מסוים מפני עליית הריבית.
נכון.
ובאותו זמן הם גם נהנים מכך שאם הריביות ירדו, הם יוכלו ליהנות מירידת הריבית על ידי מחזור של ההלוואה, בלי שהם יצטרכו לשלם על זה את אותו כנס של הפירעון מוקדם.
נכון, דיברנו קודם, לפני כמה דקות, על כנס משכנתה, ודיברתי שם על איזה משהו ספציפי שמי שלקח אותו, אז הוא נהנה מההנחה הגדולה יותר. אז נגיד בדוגמה הקודמת, זה היה 525,000 שקל, ובגלל שלקחנו הלוואת זכאות, הכנס ירד ל-450,000 שקל. עכשיו, למה הסכום כזה גדול? למה הפער גדול? כי הלוואת זכאות גם מקנה לי עוד 10% הנחה, על הכנס בשאר המסלולים במשכנתה. זאת אומרת, אם על שאר המסלולים יש 100,000 שקל כנס, אז ההנחה הזאת מקנה לי 10%, יורד ל-90,000 שקל. עכשיו, הרבה אנשים, בגלל כל הלחץ בתקשורת והלחץ של הבנקאים, וכל הלחץ שקורה מסביב שהם קונים דירה, הם אומרים לי לפחות, שמע, שחף, אין לנו זמן, בוא נריץ את זה מהר, 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 לא ניקח הלוואת זכאות. ולדעתי, החיפזון הוא מהשטן. זאת אומרת, תעצור רגע, תנשמו עמוק, תזמינו את הלוואת זכאות הזאת, זה לא איזה סיפור גדול, זה לוקח איזה שבוע, שבועיים, תסגרו על בנק, ותדרשו מהיועץ שלכם, או מהבנקאי שלכם, כן להזמין לכם את הדבר הזה, וכן לקבל את זה, כי זה מאוד חשוב, וזה יחסוך לכם הרבה מאוד כסף.
כן, לי קצת קשה עם הלוואת זכאות, לא שאני נגד, אני בעד, אבל אני לפעמים קורא את זה הלוואת מסכנות, כמו להרבה דברים בעולמות האלה, שהמדינה באה עם כל מיני קריזות של תעשה ככה ולא תעשה ככה, ונותנת לך ולא נותנת לך, וזה מסבכת את החיים לכולם, ועושה את הסיפור הזה של ייעוץ הרבה יותר הכרחי, לצערי.
כן, אגב, אתה לא חייבים למשוך את כל ההלוואה הזאת, אפשר נגיד בעבר, כשדיברנו... שישבתי עם לקוחות לפני שנה, שנתיים, ונגיד הקלץ היה 3.5%. והקבועה צמודה היה 2.5%. זה ברור שלא שווה לקחת צמודה. אז הייתי לוקח 1,000 שקל בזכאות, רק בשביל ההנחה של האם וכאשר הריבית תרד, הייתי לוקח ממש סכום קטנטן בזכאות, כדי שיהיה לי הנחה באמת בעצם עוד שכבת הגנה ללקוחות.
יפה, יפה מאוד. שחף, ברמה האסטרטגית, כשאתה עושה תכנון למשכנתה ובעצם מחליט על פריסת המסלולים, על התמהיל, התכנון הוא מאוד משתנה בין בן אדם שבא לקחת משכנתה או לקנות דירה לטווח קצר, לבין בן אדם שבא לעשות את זה לתקופה שהיא הרבה יותר ארוכה. ובן אדם שלא יודע מה הוא רוצה, אני מניח שגם זה מוסיף איזשהו קושי, איך התכנון משתנה בין אדם כזה לאדם אחר?
אני אתחיל מהסוף, מבן אדם שאין לו, הוא לא יודע מה לעשות. תדמיינו שאתם הולכים לנגר, ואתם רוצים ארון. אתם רוצים ארון, הוא לא יודע כמה...
מה הגודל
של הארון, כמה מגירות לשים, איזה רוחב, יש לכם בגדים כאלה או בגדים כאלה, אז הוא מייצר איזה משהו שהוא ייצר לשכן שלכם.
משהו גנרי כזה, שאולי יתאים.
כן, אז אם אתם רוצים גנרי, לכו למקום שמוכר גנרי, יש לא מעט כאלה. אתם באים לאיש מקצוע, תדעו מה הרצונות שלכם, מה השאיפות שלכם, מה תעשו. כן. בעצם אנחנו חייבים לייצר, זה ממש לקחת, זה לא לקחת הלוואה. זה לא כמו לבוא לבנק, יאללה, תנו לי 100,000 שקל הלוואה, אני קונה אותו, הכל בצמוד פריים. יש לנו פה אסטרטגיה, וגם אסטרטגיית כניסה להלוואה, וגם אסטרטגיית יציאה מההלוואה הזאת. והיועץ שלכם חייב לדעת את הדברים האלה. מה אתם רוצים מההלוואה
כן.
הזאת?
הרבה אנשים ניגשים לקחת משכנתאות, כשאין להם תוכנית עסקית בכלל לגבי הנכס שהם קונים. עכשיו, אני לא חסיד של המושג של תוכנית עסקית לקניית דירה. אני לא חושב שדירה צריכה תוכנית עסקית, אתה לא פותח פה מפעל ולא חברת הייטק, אבל כן את ההבנה של כמה זמן אני הולך להחזיק את הדירה הזאת. אני הולך להחזיק אותה 18 חודש, 5 שנים, אני בקרוסלה, אני הולך לגור בה לנצח, אני הולך לקנות עוד דירות בהמשך לפי שיטת הצבירה, וכשאדם מגיע לקנות נכס ואין לו מושג באמת את פרק הזמן שהוא הולך להחזיק אותו, אז במשכנתה יכול להיות שהוא יעשה טעויות שהן מאוד מאוד יקרות. הטעות הכי קלאסית שאני רואה זה הרבה אנשים קונים נכסים מתוך תפיסה של צבירה, ודיברנו על זה בפרק של אסטרטגיית הצבירה לעומת הקרוסלה, הם חושבים שהם הולכים לקנות ולצבור הרבה מאוד נדלן, הם לא מבינים את הסיפור המיסוי והבירוקרטי שיש בישראל, ובגלל שזו תפיסת העולם שלהם, הם אומרים בוא נפרוס את המשכנתא גם כמה שיותר זמן, אולי נעשה שהתשלומים, מבחינתם אין לזה יותר מדי חשיבות, יכול להיות שהם ייקחו הרבה מאוד קלץ, כי אומרים טוב, בטווח ארוך יהיה הרבה אינפלציה, ואנחנו רוצים להגן על עצמנו מפני תרחיש כזה, ובפועל הם מוצאים את עצמם אחרי 4-5 שנים, מבינים שאולי כן נכון למכור את הנכס הזה, אולי עדיף לקנות נכס שהוא יותר יקר בשלב הזה בחיים, אולי עדיף לי לא להחזיק נכס, וחוסר התכנון הזה עולה להם באמת ביוקר.
נכון, נכון. אני כל פעם מתחקר את הזוגות שמגיעים, רגע, אז אתה רווק, רגע, אתה בן 30, יש לך חברה, יש לך מי שידוע בציבור, אתה מתכנן להתחתן בשנים הקרובות, אולי תלחץ עליך לקנות דירה, ואז אתה תצטרך למכור את הדירה שלך, אני ממש מתחקר כדי לנסות ולשאוב מידע איך לבצע את המשכנתא.
אוקיי, טוב ויפה, אבל לא מספק. נתתם לי תשובות כלליות, אני רוצה להתעקש פה ותן לי קונקרטית. במה המסלולים שונים? אתה עכשיו מתכנן משכנתא לבן אדם שמתכוון למכור את הדירה אחרי 5 שנים, לעומת בן אדם של 30 שנה, מה אתה עושה בתכנון פה, מה אתה עושה בתכנון פה?
נורא פשוט, מי שמתכנן לצאת מהמשכנתא מהר, זה יהיו מסלולים שאפשר להיפרד מהם בכל שלב שאני רוצה, זה יכול להיות פריים, משתנה, מקם, צמוד יורו, ואם מדובר על אדם שמתכוון להחזיק את הדירה הרבה מאוד זמן, ואין לו תכנון לפרוע בדרך כל מיני חלקים, אני כן אשתדל לקבע כמה שאפשר את הריבית, להימנע מדברים שיכולים להזיק למשכנתא, כמו אינפלציה או שינויים בפריים, כנראה עוד פעם זה תלוי בעסקה, ואני אשתדל בעצם לקצר את המשכנתא ככל הניתן כדי לחסוך לו כסף.
אז אתה אומר בעצם שבתכנון לטווח קצר אתה רוצה להימנע מריביות קבועות, אתה רוצה להימנע מלשלם פרמיות על אי הצמדה למדד, על מסלולים לא צמודים, כדי לקבל בעצם ריבית שהיא יותר זולה, ואתה אומר, אני מוכן לקחת סיכון מסוים, כי גם ככה אנחנו עוד מעט יוצאים פה מהמשכנתא, אני לא רוצה לשלם את הפרמיות הגבוהות האלה, נכון. ובמסלולים שבן אדם שקונה עכשיו דירה, מתוך ציפייה באמת להחזיק אותה עכשיו 30 שנה, אתה אומר, שווה לי לשלם את הפרמיה של הריבית הקבועה, של הקלץ, אולי גם להגן מהצמדה, אם הריבית פה היא באמת הגיונית, ואם המרווחים הם הגיוניים. האם יש דרכים שבתכנון לבן אדם, לטווח שהוא קצר, לטווח של 5 שנים, האם יש לו דרכים יצירתיות עוד יותר להקטין את העמלת פירעון מוקדם, ספציפית על המסלול של הקבועה צמודה או קבועה לא צמודה?
בהחלט. דבר ראשון, הדבר שאני באופן סיסטמטי עושה לכל הלקוחות, ועכשיו לאחרונה, מה זה לאחרונה? נהיה עם זה בעייתיות, כי אנשים מגיעים, והם תמיד משווים את המשכנתא שלהם למשכנתא של הדוד שלהם, של הסבא שלהם, של החבר שלהם בעבודה, של השכנה, ותמיד כולם מקבלים פריים מינוס. אוקיי, יש קטע כזה להשיג, לקבל פריים מינוס. עכשיו, אותם אנשים לא הבינו מאיפה זה נולד, הפריים מינוס הזה. מה, הבנק נותן לי הנחה? מה, הוא מפסיד עליי כסף? לא. הוא עושה לכם פריים מינוס כדי להעלות את הריביות במסלולים הקבועים, כדי שהוא יוכל ליהנות מכנסות כשאתם תרצו לפרוע את המשכנתא. אז מה שאני באופן סיסטמטי עושה עם לקוחות, אני לוקח את המשכנתא, אחרי שסיימתי עם עניין של הריביות, וסגרתי מה שנקרא מרווח עם הבנקאי, אני אומר לבנקאי, שלום רב, עשית לי פריים מינוס 4, תעשה לי פריים נקי או פריים פלוס, ותוריד לי בתמורה לזה, בריבית הקבועה, תוריד לי את הריבית. ככה אני מייצר מניפולציה על המשכנתא, ומוריד שם את הריבית במסלול שאולי ייווצר בו כנס.
כלומר לנו, כמי שלוקח את המשכנתא, לא מעניין איפה אנחנו חוסכים. כלומר, זה לא מעניין אותי בתור לקוח, אם אני עכשיו משלם יותר על הפריים, או משלם יותר על הקלץ, כל עוד הסך הכל שאני משלם הוא אותו סך הכל מבחינת ריביות. נכון. אבל הטריק הזה שאתה עושה הוא מאפשר לנו בעצם להוריד את הריבית שאנחנו משלמים על הקלץ או על הקבועה הצמודה, ואחרי זה כשיבואו לחשב את העמלת פירעון מוקדם וישבו את הריבית שאנחנו משלמים על המסלול הקבוע לעומת הריבית הממוצעת במשק, יראו פה שהריבית שלנו היא הרבה יותר נמוכה וזה יכול להוריד משמעותית את אותה עמלת פירעון מוקדם.
נכון. כן, ויש עוד כמה דברים מאוד מעניינים ותכף נעבור על הכל. אז הדבר הבא שאני עושה שהוא, אני לא תומך בו, כי אני אוהב לקחת מקסימום משכנתה, כי יש לי אהבה, חיבה רבה להלוואות גדולות, זה מסלול פיתוי. נגיד, בוא ניתן דוגמה, נפשט את זה. אני קונה דירה במיליון שקל, אני יכול לקחת עד 750 אלף שקל, וואלה, קיבלתי מהמשפחה שלי 500,000 מתנה, אני צריך רק 500,000, נכון? נכון. אז במקום ללכת לבנק, ולהגיד להם, אוקיי, תביאו לי 500,000 שקל, אני מסודר, איזה יופי, תנו לי אפילו ריבית ככה טובה, יותר, כי אני לוקח מעט כסף, אני לא, להפך. אני בא ואומר לבנק, אני רוצה 750 אלף שקל, אפילו שיש לי 500,000 בחשבון בנק, מחכה לעסקה. הבנק, תלוי איזה בנק, לא שואל אותי יותר מדי שאלות, ובעצם אני לוקח 750. יום אחרי שסיימתי את העסקה, או יום אחרי שלקחתי את המשכנתא, אני מתקשר לבנק ופודה את המסלול הקבוע. מה קורה? נשארתי עם 2/3 פריים, שהם 500,000 שקל, שאני באמת הייתי צריך, ואני יודע, חתום, חקוק בסלע, אין לי כנס על המשכנתה הזאת, כי הכל צמוד לפריים. אני יכול כמובן לבחור במסלולים אחרים, משתנים צמודים, מקמים, לא משנה מה, אני יכול להישאר בסופו של יום עם מסלולים שאין להם כנס.
כן, מה שדיברת עליו באמת מתאים למשקיעים שרוצים לחסוך על הריבית של המשכנתה, אבל כפי שהסברנו מקודם, אנחנו לאו דווקא מחפשים כדגש, כפוקוס, לחסוך על הריבית של המשכנתה, אנחנו מעדיפים לקחת יותר משכנתה ולהחזיק יותר נכסים, גם אם המשמעות של זה היא שחלק מהמשכנתה היא קצת יותר יקרה, בתמיל קצת פחות נוח.
נכון, אתה צודק ב-100%, וזה מתאים באמת לאנשים מאוד מאוד ספציפיים שרוצים להימנע מכל מיני דברים. הדבר הבא, זה נורא פשוט, לא צריך להפעיל יותר מדי את הראש, לוקחים את הריבית הקבועה לתקופה מאוד קצרה, אוקיי? ברגע שצמצמתי את הריבית הקבועה, נגיד מ-30 שנה ל-10 שנים, צמצמתי אוטומטית את הכנס בכמה עשרות אחוזים, וככה חסכתי המון עוגמת נפש עם הכנסות במשכנתה. ואפשר לעשות עוד דבר, שזה בעצם לקחת את ה... סליחה. והבעיה שמה שזה יוצר, זה שההחזר עולה משמעותית. זאת אומרת, אם חשבתי שאני אחזיר 5,000, בגלל שקיצרתי את הקבועה וההחזר עלה ל-6.5, לא נוח לי מההחזר הזה. מה שאני יכול לבקש מהבנק, זה לקצר את הקבועה ולבקש מסלול גרייס על הפריים. ובעצם חזרתי להחזר המקורי שלי של ה-5,000 שקל.
לכמה זמן אתה יכול לקבל את הגרייס הזה?
גרייס תלוי בעסקה שאתה עושה, אבל בדרך כלל בין 3-5 שנים. תלוי בעסקה ובבנק. ובדרך כלל זה תקופת זמן מספקת לאנשים שעושים השקעות.
כן, יפה. ותמיד יש גם את האפשרות לגרור את המשכנתא. כלומר, כשאנחנו מוכרים נכס, אם אנחנו לא רוצים לשלם את הכנס פירעון מוקדם, אפשר פשוט לקחת את המשכנתא איתנו לנכס הבא. ובסיטואציה כזאת, הרבה פעמים זה גם כדאי.
נכון, או למשכן נכס שכבר בבעלותנו בכל מקרה. אנחנו יכולים לגרור את המשכנתא
הקיימת. ולגרור את המשכנתא אליו. נכון. הרבה פעמים אנחנו לא נרצה לבדות את המשכנתא, כי נגיד כי היא זולה מדי, אז נרצה לגרור אותה לבית הבא. כי אני לא, נגיד וסגרתי על ריבית של 3% לפני כמה שנים, היום הריבית 5%. אין סיבה שאני אבדה ויקח הלוואה יקרה יותר, פשוט ייקח את זה איתי לבית הבא. דבר נוסף שאפשר לעשות עם הדבר הזה, עם הגרירה, זה ואנחנו נגיד רוצים, בהינתן ואנחנו עושים עסקאות של כל כמה שנים אנחנו קונים מוכרים, אפשר לגרור רק את המרכיבים ללא הכנס, לגרור אותם לבית הבא, להגדיל מחדש את המרכיבים ללא הכנס, שזה עוד פעם ריבית הפריים, וככה כל פעם, כל עסקה שאנחנו עושים, להימנע שוב מכנס ולהימנע שוב מכנס, וככה להגן עלינו. ואופציה שנייה זה מי שיש לו בגרירה, הוא סגר על ריבית גבוהה, והוא לא רוצה לשלם את הכנס, הוא יכול לגרור את זה לחשבון פיקדון, ופשוט להמתין עד שהריבית תעלה מעט, וכל פעם שהריבית עולה, זה מצמצם לו את הכנס, כי היחס בין מה שהוא סגר, לאותה ריבית באותה חודש, מצטמצם.
עכשיו שחף, הרבה פעמים יש לאנשים, ואני אגיד שגם אני ביניהם, נטייה טבעית להסתכל על ספר החוקים של בנק ישראל, על הרגולציה על הבנקים, וקצת לראות את זה כשחור או לבן. אפשר לקבל עד 75% משכנתה על נכס ראשון, 50% על נכס שני, אפשר לקבל משכנתה שהיא עד 40% יחס החזר להכנסה הפנויה, וכל מיני חוקים כאלה, אני יודע, ובטח גיא וגם אתה מבינים שהדברים באמת הרבה פחות קשיחים והרבה פחות חקוקים בסלע ממה שהרבה פעמים נדמה לנו, ואני אשמח אם אולי תיתן למאזינים כמה דוגמאות של דברים שלכאורה נראים כדברים שחקוקים בסלע, אבל בפועל יש הרבה מאוד מקום למסע ומתן מול הבנקים.
מעולה, אז זה עניין מאוד 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 מהותי, בייחוד כשיש לנו משקיעים צעירים, זוגות צעירים שרוצים ככה כל אחד לקנות דירה בנפרד, להתחשב בהכנסות, אז כל הדברים האלה יש פה מין התפלפלויות כאלה מול הבנקאים שאנחנו, מה שנקרא בתחומים האפורים, שהם לא שחור ולא לבן, שהחוק הוא לא מדבר ספציפית על המקרה של אותו אדם, אבל אפשר להסיק מהחוק מה אפשר לעשות כן או לא, ולפי זה אנחנו עובדים מול הבנקאים. אני חייב לציין לפני הכל שזה לא עובד עם כל בנק, וזה לא עובד עם כל בנקאי. צריך לדעת בדיוק עם מי לעבוד בתוך הבנק, ועם איזה בנק, ובאיזה סניף, ובאיזה מרחב, כדי שהתיקים האלה יעברו. כי גם בתוך הבנקים יש להם חוקים משלהם, כל סניף עובד בצורה אחרת. יש סניף שיותר מכיר תיקים כאלה, סניף שפחות מכיר תיקים כאלה. אז הדבר הראשון זה נתונים, קוראים לזה נתונים מצטברים. אם עכשיו אתם שכירים בהייטק, אולי אתם מאזינים לפודקאסט הזה, ויש לכם רכב מעבודה, או כל מיני אופציות, או מניות, או שמפרישים לכם קרן השתלמות מוגדלת או פנסיה מוגדלת, יש בנקים שיקחו את ה... נגיד ואתם מכניסים 15,000 שקל נטו, יהיו בנקים שברגע שהם יעשו את החשבון, יש להם מחשבון מיוחד, שברגע שהם עושים את החשבון, הם לוקחים את הברוטו העליון שלכם מעל הכל, פחות רק הביטוח לאומי, מס בריאות ומס הכנסה, וככה יוצא מצב...
זאת אומרת שהנטו שלי גדל משמעותית, מתחשבים לנטו שלי גם בכסף שהופקד להשתלמות וכו', ובעצם הגדלתי את הנטו שלי, ומתוך זה הגדלתי גם את כמה משכנתה אני יכול לקבל, מה נכון, יחס ההחזר נכון. שלי.
נכון, וזה נוגע לנקודה שהחישוב יחס החזר של הבנקים, החישוב הכנסה הוא אפור, זאת אומרת כל בנק מחשב בצורה אחרת. דבר נוסף, זה אם ירדתם בהסתכרות שלכם בשנה האחרונה, ומכל סיבה שיצאתם לחל"ת או לא משנה מה, אני יכול להסתכל על טופס 106, לחלק ב-12, לעשות את החשבון ולהגיע לעתים להכנסות גבוהות יותר. זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין ויכול לעזור להרבה מאוד אנשים. דבר נוסף, זה יחס החזר מההכנסה. הרבה אנשים נוטים לחשוב שנגיד אנחנו מרוויחים 10,000 שקל, ויש לנו הלוואה שהחזר עליה 1,000 שקל, אני יכול להחזיר 4,000 שקל בחודש פחות 1,000, שיוצא 3,000. בפועל זה לא החשבון שעושים, חלק מהבנקים. בחלק מהבנקים לוקחים את ה-10,000, פחות ה-1,000, זה 9,000, ואת זה מכפילים ב-40%. וככה אני יכול להחזיר יותר מ-3,000 שקל בחודש, ואני עדיין נשאר בגבולות הרגולציה, כי גם החוק הזה הוא רשום בצורה קצת אפורה ולא מובנת. וכל בנק מפרש אותו איך שנוח לו. ואני אגע בדבר אחרון, זה שאם יש לנו שני בני זוג שקונים דירה, הבנק מפריד בין חוקי בנק ישראל לחוקים של מיסוי מקרקעין. לכן אם יש לנו זוג ידועים בציבור, כל אחד יכול לקנות דירה בנפרד, בעצם לקבל 75% מימון, ובאיזושהי צורה, באיזושהי תצורה עם חלק מהבנק, אם לא עם כולם, אפשר להכניס את הבן זוג ולהתחשב בכל ההכנסות שלו, כולל עם שכר דירה שהוא מקבל, כולל כל דבר.
למרות שיש
הפרדה רכושית. למרות שיש הפרדה רכושית, נכון.
אני חושב שכל הדברים האלה מתחבאים יחד לאיזושהי תמונה כוללת, שבאמת התחלנו איתה את השיחה הזאת, שבמקום להסתכל על המשכנתא מתוך הפריזמה המאוד מצומצמת, ואני לא אומר שהיא לא חשובה, של איזה ריבית אני משלם על ההלוואה, כן, אנחנו כמובן רוצים לשלם ריבית כמה שיותר נמוכה ואטרקטיבית, וזה מאוד חשוב, אבל הרבה יותר חשוב לי לראות האם פתאום יכולים להתחשב גם בהכנסות של בת הזוג שלי, למרות שיש לנו הפרדה רכושית, ואז אני יכול לקבל משכנתה הרבה יותר גדולה, מאשר השאלה האם קיבלתי את הריבית של 3.5, 3.7. וההסתכלות הזאת, שאנחנו קוראים לה, לכל ההסתכלות הזאת על השקעות, כי הסתכלות אסטרטגית, היא איפה שהכסף הגדול נמצא בסופו של דבר.
כן, גם יש לפעמים לקוחות, לא רק לקוחות, אנשים באופן כללי שמים לעצמם מקלות בגלגלים בעניין הזה של משכנתה. שהם אומרים, טוב, אני אנסה לבד, אני אלך לבנק, אני אנסה לבד, אני אראה איזה הצעה הבנק נותן לי, ואם היא לא תהיה, אם ההצעה לא תהיה מספיק טובה, אז אני אלך ליועץ משכנתאות.
נכון.
ומה שהרבה אנשים לא מכירים, זה שברגע שהם הלכו לבנק וקיבלו אישור עקרוני למשכנתה, הם כבולים לסניף ספציפי, שזה סניף שהיועץ משכנתה לא בהכרח מכיר ועובד ולא מכיר את הבנקאית, ואין לו את הקשרים, וכן, הקשרים הם הרבה בעולם הזה. וזה יכול מאוד לפגוע ביכולת שלהם לקבל דברים. מעבר לזה, גם יכולים כל מיני, לפלוט כל מיני שטויות, כל מיני אמירות כאלה של בטעות, שאני בטוח שאתה שחף יכול לתת דוגמאות הרבה יותר טובות ממני, לאיזה דוגמאות אנשים,
או אנשים מספיק, אומרים מול
אנשים בטעות
אני אומרים, אני אתן לכם דוגמה. איזה כיף, אני כן, אני חוזר לסוף שבוע עם חברה שלי בצימר, אנחנו עוד מעט מתחתנים. דבר כזה יכול לפרק תיק, זה להביא אותה לחתום, ולהחתים אותה על מסמכים, ואת ההכנסות הכל, על כל המשפט אחד שאמרנו מול הבנקאי לא נכון. סתם, אין סוף כאלה. או אני מתפטר מהעבודה, חלילה. או אני מחליף עבודה, או כל מיני דברים כאלה.
כן, אני באמת חושב שתחום המימון הוא תחום מאוד מורכב, הרבה יותר מורכב ממה שהוא נראה במבט ראשון. בטח כשאנחנו מדברים על מימון שהוא משכנתאות, שיש פה שאלה של תמהיל והרבה שאלות מקרו-כלכליות שמשפיעות וכו'. לא להשתמש בבעל מקצוע במקרה הזה, ואני לא תמיד בעד לרוץ לבעלי מקצוע, זה ויכוח שגיא לך ולי יש ויכוח עתיק, אם אנחנו גיא באוטומט, לכל דבר תמיד הולך לבעל מקצוע מיד, אני תמיד מברר רגע, אני יכול לעשות את זה לבד או לא לעשות את זה לבד, ואני ברמה אישית נתקל בהמון אנשים שכשמגיעים לשאלה שאם לקחת יועץ משכנתה, הם מתלבטים, הם אומרים, וואו, הסיפור הזה עולה לנו עוד 5, 6, 10, כמה אלפי שקלים על על הליווי הזה, על התכנון הזה.
5, 6, 10.
נכון, אני מסכים איתך. והם לא מבינים שהרבה, כאילו, הם יכולים, רק החיסכון שהם יעשו להשתמש ביועץ שעושה להם את העבודה כמו שצריך, והרווח שאפשר לעשות, אם באמת מצליחים להגדיל את המימון שלנו, הם כל כך משמעותיים שהעלות היא ברוב המקרים ממש זניחה. ואני לא אומר את זה ברמה של פרסומת, אני אומר את זה כי אני מאמין בזה לחלוטין, וברור לי שאני היום במקום בחיים שיכולתי ללכת לבנק, ואני מבין מספיק בתמילים ומשכנתאות בשביל ליצור לעצמי משכנתה, אבל ברור לי שאפילו ברמת הקשרים עם הבנק, ברמת לשכנע את הבנקאי לבוא לקראתי, להעלים עין ממשהו מסוים, הכוח של יועץ במקום הזה הוא פשוט אדיר.
כן, לחלוטין.
טוב, אז שחף, תודה רבה שאירחת אותנו ואנחנו אירחנו אותך בפודקאסט, ממש שמחנו.
היה לי ממש כיף, היה מעשיר ומעניין כמו תמיד. ונמשיך להזין לפודקאסט שלכם, זה כל נסיעה, זה כיף חדש.
תודה רבה שחף. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות, אין לראות בנאמר בפודקאסט משום ייעוץ פיננסי.
אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.